כן, דיברנו בענייני הסעודה. ויש סגולה מיוחדת לימים אלה, ימי השובבים, שצריך להיזהר בהם מאוד מאוד באוכל שאדם אוכל, שלא יבוא לפיו איזה דבר איסור, ולא לסמוך על כל מיני כשרויות, זה שתדעו. ולא מחפשים אנחנו רבנים צדיקים, אלא צריך שיהיה אדם פיקח וחוקר ודורש. וראינו כבר הרבה כשרויות שנכשלו כשאין להם משגיח צמוד, ומספיק התעיף עיניך בו ועינינו רגע אחד מסיר את עיניו מהמטבח, וכבר מכניסים שם כל מיני דברים, אפילו חמאה בתוך הבשר הכניסו בכשרויות הכי טובות. לכן צריך זהירות גדולה, כמה שאדם פחות יאכל בחוץ, קדוש יאמר לו, לא ייכנס לשום מכשול ולשום תקנה. עכשיו, והאכילה, יש מצווה להשאיר חתיכה של המוציא ומבאר אותה, אבל זה כאן צריך זהירות גדולה שלא ישכח. יש נהגו לעשות את זה בימי השובבים. בימי השובבים, שאוכל את המוציא, מברך עליו, משאיר חתיכה אחת קטנה ואוכל אותה סמוך למים אחרונים. הרי ללב אחי, יש הרבה נוהגים, מנהג טוב הוא. של סעודות, בפרט בשבת, שמעריכים קצת, שאוכלים כל מיני מעדנים אחר כך, וממתקים וכדומה, שבסיום אוכלים חתיכת לחם, כדי שידע שבקרית המזון באה על הלחם, ולא על המעדנים שאכל. לפני מים אחרונים, אוכל לו איזה חתיכת לחם אחת, ואומר מים אחרונים חובה. אז יש נוהגים להניח את החתיכה של המוציא, אבל זה בתנאי שהוא אדם זכרן וקפדן, וכל דבריו לפי סדר. למה אם ישכח זה לא טוב. וזה תיקון הברית יש בו. יש בו תיקון הברית. המקור שלו בספר חסידים. ספר חסידים נכתב לפני 900 שנה, אני אקרא לכם את לשונו. מעשה היה באחד שהיה מניח מן המוציא מעט ואוכלו לאחר הסעודה, או יבש, יבש הכוונה בלי כלום, בלי איזה לפתן. או במשקה, על שם שיהיה טעם המוציא בפיו. כדי שלשען בקרית המזון, טעם המוציא יהיה בפה שלו. וכתיב, ברוך תנאך ומשארתך. מה זה משארתך? מה שנשאר סוכריות אצלך בכיס. זה הכוונה, משארתך. השאריות שנשאר. אומר, ברוך תנאך ומשארתך, שירי מאכל. וכתיב, ברך תנחמך ואת ממך. וכתיב, ביואל, זה יואל פרק ב', וישאיר אחריו ברכה. זאת אומרת, משאיר חתיכת לחם, לא שמשאיר אותה, זה לא חתיכת לחם שנשארת בברכת המזון, שאמרנו שלא יברך על השולחן ברק קניה, ברק ריק, אלא שיהיה חתיכת לחם, תהיה מוכנה, שאותה שאכל אותה בתחילת הסעודה, שאיר מנה איזו חתיכה קטנה, יאכל ממנה גם בסוף הסעודה. מה מלח? הרופאים אומרים לא בריא הרבה מלח. זה עושה מספיק מלח, שמו לך בלחם, בקרקר. עוף, אתה אוכל בשבת? בעוף יש מספיק מלח לכל השבוע. כן, אני שתי רגעים. דבר. מלח, נכון. אם להשאיר את המלח, ודאי. לא, מה פתאום? לא טוב, למה זה לא טוב לעשות את זה? יש הרבה עושים את זה, זה לא נכון. שמים את הלחם בתוך המלחייה, זה טעות, למה? בסעודה השנייה הוא בא למלוח, מוציא את הלחם, אז זה בורר פסולת מתוך אוכל. זה גורם בורר, זה אסור לעשות את זה. לא זעמי הארץ המציאו. זה לא טוב. מה הם עושים? מקים חתיכת לחם, שמים אותו במלחייה. היום שהוא בא, השני, בא לפצוע, הוא לא יכול, מפריע לו הלחם, מוציא אותו, נכנס כאן לבעיה של בורר. למה לעשות את זה? יהיה לו צלחת קטנה, הוא ישים את זה בשולחן, בצד השולחן, לא ישים את זה בתוך המלחייה. אז אם כן, מכאן ראינו שלהשאיר אחריו ברכה זה דבר טוב. האמת שדברי הספר חסידים בערו אותו שהוא לא מדבר לדווקא בהמוציא, אלא כל חתיכת פת שישאיר אותה ויתאם ממנה אחר כך בסוף הסעודה, גם בזה יש בזה מעלה. השאלה כתב, ואני אקרא לכם את לשונו. כמה קדושות יש בפציעת המוציא ובכל הפת כולה שיפצע ממנה, ולחם שברך עלן המוציא לא היה נותן ממנו לעבד, ומן המוציא היה משאיר מעט ואוכלו לאחר הסעודה, וזה לשון הכל בו. ונהגו כל ישראל שלא להאכיל בהם החיה באופן או גוי מחתיכה של המוציא. זאת אומרת, אותו לחם של המוציא יש בו קדושה, זהר לא לצאת ממנו לא לגוי ולא ייתן ממנו לא לעבד, איך זה גם כן, זה התגייר, זה שם עבדות, בזמנם היה להם עבדים, ולא לבהמה וחיה ועוף. אבל משאר הלחם שנשאר, אחרי ריקת המזון, אין הכי למה. אבל אותה חתיכה של המוציא לו. וכן כתב הרב רבי משה, סליחה רבי אשר, וכן הוא באבו דרהם, ובספר אור צדיקים, מעיין בבית יוסף. אז אלה דברי השנה, מכאן למדנו שיש קדושה בלחם של המוציא. עוד כתב שמה שתיקון לפגם הברית שהוא יניח חתיכת לחם מהכזית של המוציא לסוף הסעודה ויוכל סמוך למים אחרונים, ויש בזה סגולה לתיקון היסוד. כמה אנחנו מחפשים היום לחפר, גם רבי חיים פלאצ'י עליו השלום בספרו תוכחת חיים כך כתב בפרשת שמות, שכך יעשה שישאיר חתיכה, ויש בזה תיקון גדול לפגם הברית. וגם בחסד לאלפים, רבנו אליעזר פאפו, כתב ששיעורי המוציא, וכן שיעורי מצה של ליל פסח, סגולה ותיקון לפגם הברית. זאת אומרת, מה שנשאר מצה מליל פסח, למחרת, הרי באותו לילה כבר אנחנו לא אוכלים, די, אחרי כוס רביעית, אין יותר לטעום שום דבר. נשאר עם טעם המצה של האפיקומן בפיים, ושתי כוסות ששתה אחריהם. אחר כך, בבוקר שיבוא, נשאר חתיכת המצה מאתמול, יאכל ממנה, וזה סגולה לתיקון פגם הברית. זאת אומרת, זה ייתן את זה לאנשים. נשים לא צריכות את זה. אנחנו האנשים צריכים. לא, עוד דבר עכשיו. אנחנו עברנו הלאה. שכחנו מזה כבר. מה, מה? לחם שלם למה? גמרא אומרת שלא ישיר לחם שלם. אמר רבי יהודה, מניין שאין גד אלא לשון גד אלא לעבודה זרה, שנאמר, האורחים לגד שולחן. הכומרים אז, ואנשי העובדה זרה, מה היו עושים? הרי שהם שמים את הארוחה שלהם, מביאים כיכר ושמים על השולחן לכבוד הפסל, האלוהים שלהם. אז לנו אסור לעשות את זה, זה חוקות הגויים. לכן מה יעשה, אם נשאר כיכר לחם שלם מתחילת הסעודה, אין הכי דמי אשאיר אותו. אבל אם לא נשאר, לא יביא מבחוץ, יביא חתיכה. מה מראש? נו, מה מראש? נו, אתה עכשיו מדבר או הוא מדבר? אתה עוזר לו, הבנתי. אתה מפריע לו ועוזר לו. למה יישאר חתיכת לחם? מה הבעיה? לא יישאר לחם? לא, לא צריך שישאר להם שלם. דווקא יש כאלה אומרים שלא טוב שישאר להם שלם. אם נשאר, אנחנו בדעבד, אמרנו זה בסדר. אבל לך תחילה לעשות ככה, להשאיר להם שלם, זה לא נכון. אלא ישאיר חתיכה. חתיכה. חתיכה בלבד. כן. מה, מה, מה? זה זלזול. זלזול. הוא בא לתקן והוא נמצא מקלקל, כי החתיכה של המוציא יש בה קדושה מיוחדת. אחרי זה גם שמתיזרק, שמתלך לאיבוד, וזה זלזול. אמר לי פעם חכם אחד מדור שעבר שהוא ככה היה עושה, היה משאיר חתיכת לחם של המוציא ואוכל אותה, אומר הוא פעם אחת שכחתי ויותר לא עשיתי כן, הפסקתי עם זה. למה? זה זלזול. זה המוציא יש בו קדושה מיוחדת, אנחנו אוכלים אותו בשביל תיקון הברית. אז בימים האלה, אם עושה את זה ליום או יומיים, יזכור, מתי שיזכור, אין הכי נמי. אבל עושה את זה תמיד, אתה לא יודע מה קורה איתך. היום אתה מסוגל, מחר לא תהיה מסוגל, מחרתיים נשכח. ויש, שיחה מצויה אצל הבריות, זה מה נעשה? מה, מה? דווקא, לא דווקא. דווקא לחם? כן, לחם. אז מה אתה רוצה להשאיר? גזוז? לחם. לחם יש בו תיקון, בקעת המוציא יש בו תיקון. מה, אתה תביא דבר אחר במקום המוציא? יטריות, שערי, מה תשים שם? אורז, כן. אז אין לו, אין לו. מתי שיהיה מוציא? אתה שמעת, נו. יין. כל הלחמים. כמה לחמים? 12 ישיר על השולחן, מהר יהיה יבש, לא יאכלו את זה. יהיה יבש הוא אבוה. אחר כך זה יזרק, תיזהר. כן. משאירים, אמרנו לך, חתיכה, פרוסה. אתה לא ישאיר 12 כיכרות, 10 כיכרות או כיכר שלם. ישאיר חתיכה, מה הבעיה? להניח דרך חייל ביתך, כך כתוב פסוק. לא, לא חייב, לא חייב. כן, זה הסגולה שאמרנו, זה על הלחם של המוציא, שישאיר מאותה חתיכה שהוא בצע המוציא, שהיא חתיכה קטנה, שאוכל ממנה לפני מים אחרונים. לא יודע מה זה בלי נדר. כן. כן. נו. יונות. ואם אין לו יונים שם, יש חתולים, מה יעשה? אצלך יש יונים. יש לך כיפה לבנה ויבואו יונות, אבל אצלי לא תמיד באים. עכשיו כתב רבנו אליהו מניה עליו השלום, בספרו קרנות צדיק, כתב בשם המקובלים, בספר יסוד יוסף, שזה טוב מאוד לתיקון הברית, בעיקר בימי השובבים. לכן מי שאוכל לחם, יש באפשרותו, להחזיק את החתיכה הקטנה הזו של המוציא, פירור אפילו, חתיכה קטנה, גודל שוקריה. שיר אותה לידו, ולפני מים אחרונים יאכל אותה. כך יעשה, ויקיים את הדבר כמו שצריך. עכשיו, דבר נוסף, כן כבודו. שובבים עד מוצאי שבת משפטים, עד תפילת ערבית. כן. הולך גם אחרי. מה, עכשיו חנוכה גם הולך? ויום כיפור גם הולך עכשיו, מה קרה לך אתה? שבוע אחרי שובבים. מה אתה אומר? מה רוצה? זה יום טוב שני של גלויות, אתה רוצה להגיד? נו, מה אומר? אולמות? רק שקיות? מסעיות של איזה משאירים. אני לא יודע מי מחלק, אני לא יודע מי, זורקים את הכל באשפר, אבון גדול מזה. אבון גדול, צריך מראש לבקש מהם שיעשו לחמניות קטנות. שאוכל קטנות זה ודאי יגמרו אותם, אבל לא לחמניות גדולות. כך צריך לבקש מהם, או פיתות, פיתות פחות נזרק, חלות תמיד נזרק, גם בשבת. צריך להקפיד על בני הבית, לתת להם חתיכות בקיצוב. גמרת, תקבל עוד חתיכה. אבל לזרוק את זה, זה קשה לעניות, גמרא אומרת. ומזלזל, הזוהר הקדוש כותב על זה דברים נוראים, שגורם ללחם להתבזות. ובגלל זה הגמרא אומרת, היה עצירת קשמים בזמן רב יהודה. השאירו לחם, והם היה עצירת קשמים. רב יהודה אמר, כנראה יש סבא בעולם. רק אמר כך, נעצרו השמיים. אז צריך זהירות. עכשיו דבר נוסף. דבר נוסף, אל תשאיר, תשתמש בלחם כמו בזהב. דבר נוסף, צריך לזכור בסעודה שלו, לא רק בשבת, אלא כל יום חורבן בית המקדש. ולהבין את המשמעות. בית המקדש כשהיה קיים, היו מקריבים שם קורבנות, והיה מכפר על עוונותינו. והכהן היה לובש בגדים, הבגדים שלו אפילו היו מכפרים. מצנפת על הגאווה, ציץ על עזות פנים, אבנת על הרהור הלב, וכל זה. והכתורת הייתה מעשירה, ועל ידי שהיו מקטירים, מגישים סולת, היה ברכה בלחם. בכל היה ברכה. צרות לא היו, גזרות היו מתבטלות מעל ישראל. עכשיו אבונותינו, אין לנו בית המקדש, ורוב המצוות שהיו תלויות בזמן בית המקדש, אינן היום. האדם צריך לזכור את הצער שיש לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא כל יום יושב ובוכה וצועק, אוי לי שחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי, והגליתי את בניי לבין אומות העולם. הרי בגלל שבית המקדש נחרב, פזרו ישראל בכל כנפות תבל. כמה יהודים יש היום בר מינן מתבודדים עם גויות, גם פה בארץ, פעם זה היה בחוץ לארץ, היום זה גם פה. הגויים שולטים עלינו ועושים מה שהם רוצים. תראה, כל החוקים של המדינה פה זה נגד התורה, לא רק שהם לא עושים את חוקי התורה, אלא כל דבר ששומעים שזה שייך לתורה, נלחמים בו נגד. כמה המצב קשה עם הצניעות, כמה המצב קשה עם הקשרות, כמה המצב קשה עם, עם המחלות, כל מיני חולאים משונים יש. אין לך היום שאין קבלתו מרובם של חברו. כל זה תוצאה של חורבן בית המקדש. צריך לזכור את זה בסעודה שלו, וגם גלות התורה. בשם השם יתברך שמתחלל בין האומות. כל זה, וזה מקורו בזוהר הקדוש פרשת תרומה, אני אקרא לכם את לשונו. מאן דיתעדן על פטורי, מי שנהנה על השולחן שלו. הוא מתענג באימון מחלין, ומתענג באוכל שיש שם, איתלה להדקרה, ולדאגה על קדושה. דערה קדישה, ועל החלה דמלכה דקאית חריב. צריך לבק להתפלל על ארץ ישראל, שהקדושה שלה התחללה. היום יש איזה 3 מיליון גויים פה. כמה כנסיות יש בניות בתי עבודה זרה בתוך ארץ ישראל. כמה מסגדים שמחרפים ומגטפים את הקדוש ברוך הוא בתוך הארץ. כמה כלי תקשורת שכל היום יושבים ומבזים את התורה ואת חכמיה ואת מצוותיה ואת קדושתה. נלחמים בה, תראה עושים עירוב בקריית יובל, לוקחים יש רשעים מהערב רב, הולכים עוקרים את העירוב. זה בתוך ארץ ישראל, כל זה בתוך ארץ ישראל, זה מכעיס את הבורא. וכל הזמן מתדמים לגויים, בלבוש, באופנה, בקולנוע, במה לא. מחרפים ומגטפים, כל זה אומר הזוהר, צריך להצטער, זה נשאר לך רק, אה? הפאה והביקורים. כן, ובגין ההוא עציבו, והוא כאן מתעצב על פטורי, בגלל הצער, אז אומר הזוהר, אז מה יצא מזה? ואני מצטער על השולחן, בסדר, אתה אומר לי להצטער. ומה אני מרוויח מזה? איזה תועלת יש? מה הוא אומר? ובגין ההוא עציבו ומתעצב על פטורי, בהוא חדווה ומשתייה בתמן, קוצה בריך וחשים עליה, כאילו בנה ביתה. קדוש ברוך הוא מחשים לך באותו הרגע, כאילו אתה בנית את בית המקדש. הנה. זה לא סתם מזוכיזם, צטער, צטער. אומר, אתה בנית בית המקדש. הוא בנה כל אמנון, חריבו דבי מקדשה, זכה חולקה. וזה חלק יש לו בגן עדן. אז תראה, אדם בקל יכול לזכור את גן עדן לעולם הבא, יזכור חורבן את המקדש באמצע הסעודה, או אפילו יאמר בפיו, אני מצטער על חורבן את המקדש ועל גלות התורה וגלות השכינה וגלות ישראל, זה מספיק כבר, כאילו בנית בית המקדש, ויש לך חלק לעולם הבא, חכה רגע, אתה, לא יודע, יש לך שם הכפתור התקלקל של הזה, פליי, חכה רגע, חכה, תן לזוהר לדבר. ובשאר המצוות כתב רבנו האריזל, צריך עוד צריך שתדע שצריך האדם להיות זוכה בתוך אכילתו, לזכור חורבן הבית כנזכר וזוהר פרשת תרומה, ותהיה עצב בלבך ודואג, כי בזמן שבית המקדש קיים, השכינה הייתה אוכלת באופן אחר, מעולה ומשובח שבקורבנות, ממה שהוא עתה אחר החורבן, והעולמות היו נתקנים בתיקון יותר משובח. עכשיו, למה זה דווקא על השולחן? כי השולחן דומה למזבח. וזה מזבח כפרה על האדם. הגמרא אומרת, בזמן בית המקדש קיים, מי היה מכפר עליו? הקורבן היה מכפר, המזבח. עכשיו, אין מזבח. מי מכפר? השולחן של האדם מכפר עליו. כותב הראשית חוכמה, מה מכפר השולחן? לא, אז הוא אוכל, הוא מתוכל, סעודת מצווה, תוכל. מצווה לאכול. אלא שהוא אומר דברי תורה על השולחן, אלא שהוא מאכיל עניים על שולחנו, ואם אין לו עניים, פחות תן צדקה לעניים. אז זה נקרא שזה מכפר. עכשיו דבר. הרב אומר. נו. לא עבר את החוויה, הוא למד בספרים. הוא מטייל בקניון, וקונה לו פיאט והונדה, באיך ידע מה זה בית המקדש? כן, אז לומדים, לומדים תורה, שזה אנחנו פה. מבינים, תקרא, קשה להבין, קח ספר של תשעה באב, תפתח אותו ותקרא ותתחיל להבין. זה הכי טוב. אנחנו, יש לנו בעיה, חור בהשכלה. תעמוד בהר הצופים ותסתכל את הר הבית. זה הר הבית שהיה שם כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, מיליונים, 12 מיליון יהודים בבית שני היו נכנסים שם. עכשיו כל זה בכל מצורע נכנס ואנחנו לא יכולים להיכנס. זה נקרא הצער על חורבן בית המקדש. תראה, ולמד האדם, מסכת יומא, מסכת מנחות, שם כתוב, כמו שהזכרתי כעת בראשי תיבות, מה היה בזמן בית המקדש, איזה יופי ואיזה הדר, איזה סגולות ואיזה מתנות היו מקבלים, ואיזה ברכה הייתה שורה. תראה במסכת סוטה בסופה, כתוב, שהיה ברכה בלחם, תגיד לו שמאי, שהיו טוחנים את החיטים, עושים קמח, היה נופת צופים, היה צף למעלה שמן, מהזה היה צף שמן, רק שלא יהיה ליל הסדר עוד מעט, היה צף שמן שם, הבנת? והפירות היו נותנים ריח למרחוק, היום יש לפירות ריח, איזה ריח יש להם? בדיוק. כן. חמש, כמה מיליונים יהודים בחוץ לארץ מסתובבים, מטיילים, משתוללים. מה שאלת? שבת. בטח, אנחנו אומרים ברצב החליצנו, והגם שאכלנו ושתינו, חורבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו. ואם? להצטער, להצטער מעט, לא הרבה. לא הרבה, בשבת לא הרבה. אבל בחול צריך להצטער, לזכור ולהצטער. אז הנה דברי הזוהר והנה דברי רבנו ארי. אחריו בא עליו השלום רבנו שר שלום של רבי הרשש, שלפני שבועיים עשינו את יום ההזכרה שלו, כתב בסידור שלו, צריך לזכור חורבן בית המקדש, והצטער וידאג על החלה דמלכה והתחרב. תשמע את ההמשך, ובשביל אותו הצער והעצבות שמצטער על שולחנו, באמצע השמחה של המאכל והמשתה, הקדוש ברוך הוא מחשיב עליו כאילו בנה ביתו והיכלו, הוא בנה כל אותם חורבות בית המקדש ואשרי חלקו. בקיצור זה דברי הזוהר, הוא חזר עליהם, הרשש עליו השלום. עכשיו בא רבנו מאיר פפירה, זה תלמידו של הארי, ספרו אור צדיקים, גם כן כתב שכל יום בסוף האכילה היו נהגים לומר על נהרות בבל, לפני ברכת המזון, כדי לזכור חורבן בית המקדש, שאומר על נהרות בבל. וכן כתבו גם כן שיזהר ביום שלא אומרים תחנון, לא יאמר אותו. אנחנו בלוחי אומרים מנצח בנגינות מזמור שיר, כמו שכתב רבנו ארי, לומר אותו, בין בחול בין בשבת, תמיד יאמר למנצח בנגינות מזמור שיר. אבי אברהם אזולאי, סב סבו של הרב חידה, כתב בספרו אור החמה על הזוהר הקדוש, שם כתב שמי שמתענג על פטורי משמע שהוא נהנה משפע הארץ, ואם חס ושלום לא זוכר את ארץ ישראל שהיא כעת חרבה, איפה ארץ ישראל של פעם? תראה בגמרא מה כתוב, על, שמעת על פירות גינוסר? ידידיה, מה רמת הגולן? איפה אתה? גם חשבתי שלפחות ידיעת הארץ אתה יודע. איפה פירות גינוסר? גינוסר זה שאתה נוסע מטבריה לכיוון צפת, אבל במישור, לפני שעולים את העליות, לא בצפון. תקשיב, אתה רק תפריע. יודע מה הוא בלע היום? שבעה משדרים בלע, שבעה משדרים. אז הוא, אז שמה גינוסר, כולה הגמרא אומרת 12 קילומטר על 12 קילומטר, והיא נקראת ארץ זבת חלב ודבש. אמר שמה אחד החכמים שפעם הוא ישב שמה אכל מהפירות, נהיה שיקור, יש להם אלכוהול. אחרי זה השני אכל פירות, בא זבוב, עמד על המצח שלו, התחלק מרוב מהפירות, נהיה לו האור שלו, נהיה חלק חלק. שמעת מוישה? אז נהיה האור שלו חלק והתחלק כזבוב. וכמה פירותיה מתוקים, זה פירות גינוסר. גינוסר זה איפה שגינוסר של היום, מה שקוראים היום, שמחזיר אותם בתשובה. זה על שפת הכנרת, אחרי שאתה גומר את הכנרת והלאה לכיוון ראש פינה קצת. מה זה? במגדול ובין הים, כן. מה זה? זה מרכז הארץ, מה קרה לך? הצפון זה רמת הגולן, סוריה זה הצפון. דמשק, כן, שם זה הצפון. כן. מה, מה, מה? מה אתה רוצה להגיד? לא הבנתי. מה הבעיה? ספר תהילים מסודר איכשהו מסודר. מה אתה עושה? אתה רוצה לריב עם דוד המלך עכשיו? כן, זה מה שאתה עושה עכשיו. מה אתה, חס ושלום? אתה סתם דבר ואומר חס ושלום. דוד המלך סידר את ספר התהילים. ובאו אחריו וחילקו אותו לשבעה חלקים, כל חלק ביום אחד. ויצא נערות בבל בשבת, אז מה הבעיה? זה מרגיז אותך? אתה רוצה להזיז את זה משם? לא, אז די, תשאיר את זה. סידרנו את העניין, בסדר, נרגע עכשיו. איך? טוב, אחרי זה, בגמרא, תשמע עכשיו את ההמשך. יש לנו גמרא, מסכת ברכות. מור ברדר אבנה, תקשיב טוב, עכשיו לא תדבר. כל מילה, $70. מור ברדר אבנה, עבד הילולה לברי. מה פירוש? עשה חתונה לבן שלו. ומה היה? חזן הוא לרבנן, דאבו כבת חטובה, היו שמחים, שמחה גדולה, כנראה שם בשר טוב, וחידושי תורה, לא חלילה הם ישבו שם וצחקו, ושתו יין משובח, ונראה שמחו מאוד, הייתי כסה דמורקה בת 4 מאז וזה, הביא כוס של זכוכית לבנה, רש"י אומר, מה זכוכית לבנה? קריסטל אמיתי, אבל לא מזויף שמוכרים לך בשוק, שמים לך כל מיני רוכלים, זה דברים בטלים. קריסטל אמיתי, לקח אותו שעולה 400 זוז. אתה יודע מה זה 400 זוז? אפשר להתחתן פעמיים עם זה. כל כתובה זה 200 זוז. 400 זוז אפשר לקנות שני דירות. ותבר כמי הוא ועציבו. שבר את זה לפניהם, וקיבלו עיצבון. הראשי, שהוא גם חותם התלמוד, עבד הילולה לברי, חזנו לרבנן לאבו כבד חטובה, הייתה כסד זוגיתה חיוורתה, הפעם זה לא מורכה, מורכה הוא יותר יקר, זוגיתה חיוורתה זה זכוכית לבנה, ותבר כמי הוא ועציבו. מה העניין? באו התוספות ואמרו, מכאן נהגו לשבר כלי זכוכית בנישואין, אחרי החופה, כדי שלא תהיה שמחה שלמה לגמרי, יהיה קצת יזכרו את חורבן בית המקדש, לכן שוברים שמה את הכוס. האמת, שהכל בו כותב שהמנהג הקדום היה לא זה, אלא המנהג היה לשים אפר בראש לחתן במקום הנחת תפילין, שנאמר לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר. מי זה הפאר? תפילין יקרים פאר. איפה ראינו שתפילין יקרים פאר? שנאמר פארך חבוש עליך. זה בהסכם. אז התפילין ישראל אשר בך התפאר. אז אומר פאר תחת אפר. אז הם היו שמים לחתן את האפר הזה שיזכור את חורבן בית המקדש באותו יום והצטער. אחר כך אמרו החתן מרגיש לא טוב וזה עושה לו שם לכלוך, לפעמים יובש חליפה לבנה וכיפל, הכל נהיה אפר שם התפזר עליו ודודה שלו תפקה אחר כך. אז אמרו במקום זה נעשה נשבור לו כוס. מה? הם צריכים פסיכיאטר. את הכוס, כן. או, אז זהו, זה התוספות אמרו שהסיבה היא כיוון שכאן חורבן את המקדש הוא קשה מאוד ואסור לאדם שמלא שחוק פיו בעולם ולא הייתה אפשרות אחרת, מותר היה לעשות כן. ולכן גם היום אנחנו עושים ככה, אפילו שיש בזה בלתשחית סתם, אלא שזה תקנת חכמים. גדול הוא בית אלוהינו שאנחנו נשבר עליו כלי יקר כזה. זה הסיבה. הנה מה שהוא שאל מקודם, מה זה בית המקדש? להבין מה זה בית המקדש. אכן בגדל בית המקדש עשו את זה. עכשיו כך כתבו הרביע, הרוקח, ועוד הביאה הגמרא שמה עוד קטע. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, אסור לו לאדם שימלא שיחות פיים בעולם הזה. עכשיו זה לא קשור לחורבן בית המקדש. גם שהיה בית המקדש קיים. למלא שיחות פיים בעולם הזה, לצחוק יותר מדי אסור. חדש היום עושים לפעמים מופעים, עכשיו פורים מגיע. וכל מיני ליצנים יש, חרדים נקראים, אוי להם יום הדין, אוי להם יום התוכחה. אלה יורדי גיהנם, שהם מצחיקים את האנשים. זה עוון גדול מאוד. הוא מתיר לעצמו בזה שהוא מצחיק איזה חולים. חולה זה משהו אחר. אדם שהוא בדיכאון, תלך תצחיק אותו, יש לך מצווה. אבל לעשות ערב, ולהזמין אנשים שם, והתאספו שם, והתחילו לצחוק, אין לך עבירה גדולה מזו. דוד המלך בתהילים כתב, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אומר חטאים לא עמד, ומושב לעצים לא ישב. מי יתיר להם ביטול תורה של רבים, ולשבת לעשות צחוק, ועוברים על מה שכתוב בגמרא, אסור לו לאדם שימלא שיחוק פי בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שיחוק פינו, ושולם ורינה. מתי? אומרת הגמרא, בזמן שאומרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה. וריש לקיש, מיום ששמע את זה, נזהר לא לצחוק. היה נזהר. עד שהגמרא אומרת שרבנו הקדוש הוא רבי יהודה הנשיא. ביום שהיה צוחק, אפילו לא צוחק הרבה, מעט, היה קורה איזה אסון בעולם. ככה היה הקדוש. אז אם היה צוחק בהסיח דעת, עכשיו מה היה לו? היה לו תלמיד בר כפרה. כנראה שם יש לו ניצוץ ממנו. הוא היה מצחיק אותו. אז כשהוא היה עושה איזה אירוע, לא היה מזמין את בר כפרה. למה? יודע מה, כפרה לא יכול לסבול, באמצע שתי ויגיד איזה מלטה דבדיחותה, ורבנו הקדוש יצחק, והעולם ילכה. יקרה איזה אסון, חס ושלום. אז זה מכאן אדם ילמד שזה אסור, ולכן כתב אבן עזרא, שזה האדם לא לצחוק יותר מדי. זה הסיבה הוא אומר, שכשאדם צוחק, סוף יוצא דמעות. להראות שמכל שמחה יש אחריה תוגה שמצילנו. פה בעולם הזה אין שמחה שלמה. זה השם מרחם, בפרט בשבועות האחרונים, איזה אסונות. היו כמה חתונות שהתבטלו באמצע. היה חתן מסכן באמצע החתונה, אבא שלו יצא רגע החוצה, נפל באמת. זה היה לפני שבועיים בבני ברק. אתמול קברו פה בנווה יעקב, אחד מסכן הרס את הבת שלו, נסע לחוץ לארץ ללוויה של חמיב, באמצע הלוויה נפל ומת. שאיר את הקלה ככה בוכה. כמה ימים לפני כן, זוג שהתחתנו, ההורים שלהם נסעו בדרך, מאבניאל לירושלים בדרך, נפצעו, האבא עד היום שוכב בבית חולים בטיפול נמרץ, האמא מתה. איזה דברים נוראים אתה רואה. זה נורא והיום, זה לא פשוט. זה כל זה בא לעורר אותנו, זה בימי השובבים תמיד, זה הדבר ידוע, הימים האלה מאוד צריך זהירות להרבות בתיקון, להרבות בתפילה, כי אחרת חס ושלום תראה, זה לא פשוט. לא בחינם תקנו, יש היה מנהג קדמונים, ביום שאדם מחתן את הבן שלו או את הבת שלו, צר מהאבא באותו היום. לא חתן להקלה, לא מדובר עליהם, על ההורים היו צמים כדי שיעבור השמחה בשלום, כך מביא רבי אליעזר פאפו. והיו עושים לפני זה, לא לדבר. היום מביאים לפני כן עושים שעודה לעניים, מחלקים להם מזון, מחלקים להם כסף, כדי שלא יקרה איזה אסון. אדם לא יחשוב סתם, יש לו איזה שמחה, לפני זה יש השטן מקטרג, אז הוא חייב לעשות איזה משהו שהשטן לא יקטרג עליו, שמרחם. זה דברים כאלה קורים כעת, יום אחרי יום כמעט, זה נורא והיום. מה זה? מילדה אחת מסכנה בבני ברק, בת 14, אני מכיר את המשפחה. יום אחד, פתאום בערב התחילה לצעוק כאבי ראש נוראים. ולא יודעים מה קרה, פתאום. לקחו אותה מיד באמבולנס לבית חולים, עשו סיטי, עשו זה, התברר, יש לה גידול בראש. 4 ימים ומתה. איזה דברים נוראים קורים. והנה היה פה בירושלים לפני שבועיים, נערה אחת ממשפחה ידועה, יחדה של בעל ספר, אז נדברו איזה רבי בנימין זיבר עליו השלום. גאון גדול, נכדה שלו. אתה מדברת עם החברה שלה בטלפון, בת 21. באמצע שיחת הטלפון נפלה במתה. איפה יש דברים כאלה? זה כל זה קרה בסמיכות, בתוך שבועיים. איזה אסונות נוראות, דברים שלא היה בעולם, לא היה דבר כזה. לכן צריך זהירות. כן. 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 לא, שם הייתה שמחה, שמחה, כאן זה שמחה בכלל, זה חושב על הצ'ק שנתן, הוא חושב על האוכל שלא הצליח, הוא מדבר על איזה מעפן הזמר, הוא זה, היום יש שמחה, דחילק, אז היו שמחים באמת, מה קרה לך? לפי השמחה ככה צער. אומר אחרי זה, אז אסור לאדם שמלא שחוק פיו, אומר שמה הטור, האם זה בגלל חורבן בית המקדש או לא? כי תלמידי רבנו יונה כתבו שבעולם הזה, בעולם הזה הכוונה אפילו כשהיה בית המקדש היה אסור לשמוח, אלא אז ימלא שחוק פינו כמו שהפסוק אמר, וגם הטור הזהב בא לחלק אמר ככה, ששמחה אם היא לא של מצווה אסור בכלל לשמוח. זאת אומרת, אלה שעושים כל מיני כינוסים בערב, ועושים בשביל התרמה. אז מה הוא אומר? אני עושה את זה בשביל התרמה. התרמה בשבילו, בשביל אשתו. שיהיה להם אחר כך מה לנסוע לחוץ לארץ, ולאכול שם כל מיני שקצים מורמסים. אז זה ודאי אסור. זה שמחה של חול. זה ודאי לא. אבל של מצווה, בזמן המקדש היה מותר. איפה ראינו? בבית השואבה, פתח גמרא מסכת סוכה, ותראה איזה שמחה הם עושים. הוא כותב את אורי זהב, הוא אומר, תראה שם מה, היה מחרקר בכל עוז, והיו זורקים באוויר, שמואל היה זורק 8 אבוקות, רבי לוי 8 סכינים באוויר, ואף אחד לא היה נוגע ולא נופל לרצפה, היו מעיפים אותם באוויר, אבל היה זורק 8 ביצים, ורבן גמליאל היה זורק כוסות יין, כל אחד היה זורק כוסות יין 8, מעיף אותם באוויר אחד אחרי השני, לא נוגעות זו בזו ולא נשפח היין. ועושים כזו שמחה בסוכות. למה? בית המקדש היה קיים, זה שמחה של מצווה. למה? לכבוד זה שהיו שואבים מים לנסך על המזבח. אז היו שמחים. אבל לא שמחה של מצווה, ואין בית המקדש עכשיו. אומר, ודאי זה אסור. לכן צריך זהירות גדולה, שלא יבוא לידי איזה דבר של תקלה. עכשיו הגאון חידה בספרו פתח עיניים גם כן כתב ככה חידוק. גם רבנו חיים בן עטר יש לו ספר חפץ השם, שמעת? יש לו ספר על השס, השם במסרת ברכות על הסוגיה הזאת בדף למד א', כתב שכוונת הגמרא שאין למלות שחוק פיו זה בעולם הזה בכלל, ודווקא אחר החורבן, והראיה שהכתוב אומר, אז ימלא, מתי אז ימלא? בשוב השם את שיבת ציון. כלומר, כשיבנה את המקדש, אז ימלא, שחוק פינו ולשוננו גינה. שיעור מה? לא, זה בדיחותה. זה מעט ככה לשמח, כמו שעושים קצת ככה, להוריד את המתח, לשבור את המתח. אבל זה רבה, כך היה נוהג רבה לפני שהיה מתחיל שיעור, היה אומר מילה של איזה בדיחה יפה. אבל לא ששיחוק, שיחוק ממש. כן. עכשיו, בסדר היום, שרבי משה בן מכיר, הוא כותב, צריך לזכור בסודתו חורבן ירושלים והמקדש, ויבכה על ככה, שומע? ויענח. ואף על פי שאין ראיה לדבר, דרשנן, דכתיב נותן לחם לכל בשר, הנה שמאי. על נערות בבל, אחרי נותן לכם בשר, הגיע הפסוק על נערות בבל. לומר לך, מתי שאוכלים בשר, צריך להגיד על נערות בבל. נזכור. ונזכור את הזה. הוא אומר, וכמה הרפתקי ועד כדעדו עלן, כמה צרות יש לנו. הנה, ואין היא שמה לב. והשם הגדול והקדוש יתברך ויתעלה כביכול. מחולל על ידינו. למה? שהגויים אומרים, הנה איפה היהודים היום? מאיפה הם מהם? זה העם שנתן לנו את התנך, זה העם שנתן לנו את זה, זה העם שקיבל את התורה מהר סיני, איפה אנחנו עכשיו? מה קורה איתנו? השם מרחם. לכן אמר יזהר, או כמו אלה הטיפשים, נוסעים בטורקיה לליל הסדר, כבר חרדים, נוסעים קבוצות בטורקיה, ואוכלים שם מצה ומרור בלא ברכה. והבא מקובל רבנו ליאור דוידס בספרו ראשית חוכמה, כך כותב, שמע מה הוא כותב, בימים שאינם ימי שמחה טוב שיתאבל כל יום על חורבן את המקדש, כמו שאמר בתנא דבאליהו, שצריך שיתענח על כבודו של מקום ועל כבודם של ישראל כל ימיו, ויחמד ויתאבה. ויצפה לכבוד ירושלים ולכבוד ישראל, לכבוד בית המקדש ולישועה שתשמח בקרוב. כתב עוד, ועוד דאגו לומר על נהר הבבל, בחול לזכור החורבן אחר האכילה. לכן צריך להיזהר וזה מאוד. גם הרב חידה בספרו ברכי יוסף הביא את רבי דברי רבי יעקב צמח, התלמידו של רבנו ארי. רבי יעקב צמח סכן היה מהאנוסים בספרד, בתור ילד גנבו אותו הספרדים הארורים, גידלו אותו בתוך כנסייה ולמד את כל התיאולוגיה שלהם, כל התורה של המחשמם של הנוצרי הארור הזה, לימדו אותו את הכל, היה חכם גדול ונעשה כומר ברותו בחור צעיר, ויעדו אותו להיות אפיפיור. אבל מזלו שהוא שם היה אוכל רק, היה נזיר, היה אוכל רק צמחים מן הצומח, לא אכל שום דבר מן החי, כלום, אפילו לא ביצים. אחרי זה הוא ידע, הוא ראה שהוא מהול, חקר ודרש ודרש, התברר לו שהוא נגנב מהיהודים. באותו בגיל 17-18 ברח משם בדרך לא דרך, שם נפשו בכפו וברח על הלאוניות, ספינות, מה לא עשה, עד שהגיע לצפת. הגיע לצפת, רבנו ארי קיבל אותו בזרועות פתוחות, אמר לו בוא אליי, וגילה לו מי הוא היה, איזו נשמה גדולה היה, והשאיר אותו אצלו. ורבי חיים ויטל נתן לו את אחותו, התחתן איתה, וישב למד קבלה אצל רבנו הארי כמה חודשים עד שנפטר רבנו הארי. והוא אחר כך חיבר לנו כמה ספרים, ביניהם לחם מן השמיים, נגיד ומצווה, ועוד חיבורים נוספים שהוא כתב אותם, וזה בשם רבנו הארי, ועוד חיבורים שלו שהוא כתב אותם. אז רב חידה מעתיק את דבריו ואומר שככם צריך להיזהר שכשהוא אוכל לא יאכל כמו בהמה, בהמה אוכלת ולא חושבת, לא מעניין אותה כלום, רק לאכול, אלא צריך לזכור כל אכילה את חורבן את המקדש, כמו שהזוהר הקדוש הזהיר. גם הרב בחסד לאלפים כך כותב, אומר שראוי להתמרמר שאדם חושב שהשולחן שלו מלא כל טוב ומחפש עוד איזה מעדן ועוד איזה דבר, ולא זוכר שהיה לנו את השולחן בבית המקדש והבנים גלו מעל שולחן אביהם, ואז יזכור כמה יהודים יש כעת בחוץ לארץ שהם גולים, כמה יש עניים שאין להם לאכול, כמה יש אנשים בעלי צרות, כמה חולים יש בישראל שמסכנים מתענים על מיטותיהם ודבויים וסחופים. זה יזכור באותה שעה, ייתן אל ליבו, ובזה כאילו בנה את בית המקדש וזרז את הגאולה. זה אדם צריך שיהיה לו הרגשה של ערבות, יהודי עם יהודי תמיד להיות יחד, להרגיש את כל עם ישראל. כך כתב בספר בן איש חי, שאומר הריני זוכר את ירושלים אשר חרבה בעוונותינו, והריני מצפה לבניינה שיבנה אותה הקדוש ברוך הוא במהרה בימינו. ויהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו שתשכון לתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכת אחים, ובנה אותה בניין עולם במהרה בימינו. עד כאן דבריו. זה אדם יאמר את זה, או יאמר נוסח כזה או דומה לו, איך שיבוא בפיו, והקדוש ברוך הוא יקבל את זה ברצון. גם רבי אברהם אזולאי כותב שאם יש על האדם מקטרגים למעלה, יש עליו דינים, נגיד איומים מהשלטונות, יש לו שונאים, יש לו אויבים שעורבים לו, יש לו כל מיני, אני יודע מה, הנה עכשיו אנחנו בצרה גדולה, חושבים שהכל בסדר, יש שתי אוניות מלחמה עמוסות חיילים נמצאות כעת במפרץ הפרסי ליד החוף האיראני, ביום חמישי עברו את תעלת סואץ. מי יודע מה שיכול להיות, כל שנייה יכולה לפרוץ איזה מלחמה, והמלחמה פעם זה לא סתם מלחמה, שתי אוניות מלחמה רציניות ועוד צוללות יש. עכשיו כולם כוננות נוראה, זה לא דבר פשוט. אנחנו יושבים פה והולכים מעולם כמנהגו נוהג, אנחנו לא יודעים מה מתרחש מאחורי הקלעים, והם מכינים טילים על כל ערי ירושלים, על כל ערי ארץ ישראל. זה האיראנים, ואחר כך החיזבאללה מפה, והחמאס מפה, ומי יודע מי עוד, מאיפה. זה כמו שהיו ישראל בים, אותו מצב. אם נזכה, יבוא המשיח ביחד. איך יבוא? אנחנו יושבים פה ואוכלים גרעינים ויבוא המשיח? איך יבוא, יבוא. איך יבוא, 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 יבוא. כן, מה הוא עושה בנהנח?
הוא לא נהנח ולא בוכה, הוא
איש כן, גם טוב, לפחות זה יקרא את הסדר, יקרא בחצות את הסדר, יקרא מה שיקרא. ואפילו קטע אחד על נערות בבל, גם טוב, עשה מן בלש. יעשה משהו. אז תשמע מה אומר רבי אברהם אזולאי, שאדם שיש עליו מקטרגים, רואה פתאום כל הצרות באות עליו מכל הכיוונים. פתאום אשתו מתחילה לקלל אותו, פתאום הילדים מורדים בו, פתאום הבנק מחזיר לו את הצ'קים. הכל ביחד בא. בעל הבית לא יודע מה עושה לו, אומר לו, אתה מפותח. והוא שונא אותו, הוא בא לבית הכנסת, תפסו לו את המקום. ואחרי זה זה, זה יש עליו מקטרגים. מה יעשה? יושב אומר בסעודה ויבכה על חורבן את המקדש והתבטלו כל התינים. תראה מה הוא אומר. הוא אומר, המתאבל על חורבן את המקדש, יבטל את כל הדינים. והם יושבים בגן עדן בהיכל הרביעי, היכל הגבורה. מפני שהוא סוד ונשבע ונתקל, הוא מטיב זה, לכך כולם בהיכל הזה. וכל אלו ההיכלות, נמצא בהם מצד הגבורות, שכך כל אלו כלולים בהיכל הזכות. והמשיח כשנכנס בהיכל הזה, כיוון שנזכר שם צרתם של ישראל, מה שהאומות עושים לישראל, תשמע, נזכר המשיח מחילול מקדש בית המקדש ביד הגויים. הנה, שאלת מקודם, אתה יודע כמה בתי קברות יש בהר הבית, הם קוברים את המתים שלהם שם, זה חילול. כמה בתי כיסאות הם בנו לתוך הר הבית, מאיפה אסור, זה הר הבית קודש קודשים. כמה, לא, זה אדם ישים לב, גויים מתונפים, הגמרא אומרת בזוהר כתוב, בפרשת שמות, אין לך אומה שפלה כמו האיש מעילים. ככה זוהר אומר, אמר רבי יהודה, אין לך אומה שפלה כמו הם. איפה יש מתאבדים כאלה, מטורפים כאלה, הם הורגים בתוך האנשים שלהם, תראה מה הם עושים בבגדד, כל יום טרח. אין כאלה בעולם, אין רשעים כאלה. לא נבראו מיום שנברא העולם, מהנחש הקדמוני. אז אומר לך, אז כל זה, ואלה נמצאים בתוך בית המקדש, אלה יושבים שם ומדברים כל יום שישי, מעפרים באפר את שם ישראל ואת עם ישראל, ומסיתים ומדיחים, ומקבלים משכורת ממני וממך. המס שאתה משלם, משלמים להם. הם מקבלים משכורת, מה חשבת? יש, ועוד יש לך שר דתות משעס, הבנת? הוא משלם להם את המשכורת. הם מתוקצבים על ידי המדינה, מה חשבת? יש חילול השם גדול מזה? יש גלות יותר קשה מזו? ועוד כמה מים לא עושים פה, היום הם יכולים לבנות בלי סוף, הם בונים הכל בלי בנייה בלתי חוקית, נראה אותך תוציא מרפסת אחת, מה יעשו לך? ושם הכל שלהם, ארץ ישראל שלהם, זו המדינה שכמה חיילים נשפך דמם בשביל הקמה שלה, בשביל הביטחון שלה, ועכשיו באים אל הגויים ומתעללים בנו. והם תובעים אותנו. הנה עד עכשיו הקל ברור שברח ונהיה עם החיזבאללה, חבר כנסת מקבל משכורת מהמדינה. וכעד היום, בטח, מה חשבת? וההוא? טיטי מחשמו וזכרו שמדבר כל הזמן ברדיו, מביאים אותו גם ברדיו חרדי, כל נט, יש רדיו כל נט, מראיין אותו, טטטטטטטה, הוא מדבר שם. והם מביאים אותו ושומעים אותו, כולם חרדים שומעים אותו. שמעת איזה מצב זה עניינו? לכבוש את המלכה עם מי בבית. מקבל משכורת מהמדינה. ויש לו פנסיה מבית חולים הדסה, הוא היה שם גניקולוג ראשי, הקל בזה, מה חשבת? מה שמה מזכרם. אז תשמע את ההמשך. אומר שהמשיח נזכר מזה, מתחיל לבכות, הוא מצר עליהם, והיו מיד מזדמנים שם, תשמע, מיד מזדמנים שם מלכי בית דוד, ואוחזים בו ומנחמים אותו, ואומרים לו, תראה איזה נקמות עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות על ידך. וחוזר ובוחר המשיח פעם שנייה, והנחמה היא איננה מועילה לו. אומר, אלא לבני אדם האלו אני מצטער עליהם. אומר, ואז כשאנחנו מצטערים בשולחן, מקבל המשיח נחמה, אומר, יש יהודים פה למטה שזוכרים אותי וזוכרים את החורבן, אז אני יודע שיש תקווה. אז תראה כמה צריך האדם לזכור את הגלות הקשה. זה לא פשוט, לא פשוט. עכשיו גם רבי נתן איישיץ, ביערות דרש, כותב, אני אקרא לך את לשונו, על הפסוק בירמיה, מי ייתן ראשי מים ואני מקור דמעה, ואבכה יומם ולילה על חללי בת עמי, להסיר הצער הגדול. אחד הוא מי שאין דעתו של אמה, לא ירגיש את הצער הזה. זאת אומרת, מי שאין לו שכל, לא יודע מה זה חורבן בית המקדש, לא מעניין אותו. ולכך אנחנו בעוונותינו הרבים, אנחנו מרגישים כל כך בחורבן בית המקדש, לחיסרון דעתנו. כי אין השוטה מרגיש, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב. ואילו אנחנו היינו משיגים איזה העדר חסר בשלמותנו, ואיזה אובדן מאבד בתפארתנו על ידי חורבן בית המקדש, לא היה ערב לנו לאכול ולשתות, אלא כל היום היינו מתפלשים בעפר. כך כותב רבי נתן אלשיץ. אתה רואה? כי גם בחייה יש נאחה בקצת לעצבים, ולכן, וכתב הרבן, כי יש לעצבים נאחה בבכי. זאת אומרת, כשאדם בצער, אז מה המרגוע שלו? שיבכה. על ידי שהוא בוכה, הוא נרגע. אומר לכן, אנחנו צריכים להירגע בגלות הזאת, על ידי זה, והקדוש ברוך הוא בונה את בית המקדש. גם המהר"ל כתב בספרו נצח ישראל, שספר שלם המהר"ל, כל הספר מדבר על הגלות ועל הגאולה שתהיה לעתיד. מי שרוצה לדעת מה יהיה אחרי שיבוא משיח, חייב לקרוא את הספר הזה, נצח ישראל של מהר"ל. שם אפלא ופלא מה שהוא כותב שם. מה זה משיח, מה זה בית המקדש, מה זה הגאולה העתידה, מה זה תחיית המתים. גם רב סעדיה גאון בספרו האמונות והדעות, שרבה, והברבנל על ישעיה, תקרא שם ותראה איזה נחמות, איזה דברים עתידים להיות. אז הוא אומר שם, הכל זה כשמי שזוכר את חורבן בית המקדש, זוכר לכל אותם מתנות שיהיו לעתיד לבוא, שיבואו בעזרת השם. זה דבר גדול. עוד דבר אחד נזכיר לפני שיבוא הרב, לא להשאיר מאכל, יש נוהגים לא להשאיר אוכל תחת השולחן. האמת שמעיקר הדין אסור לשים אוכל תחת המיטה. מיטה שישן עליה בלילה. וישן שם בלילה, אסור לשים שם אוכל. אבל למה הרוח רעה שורה על זה? אבל השולחן זה רק מנהג חסידות. מעיקר הדין מותר לשים תחת השולחן אוכל. אבל מנהג חסידות לא להניח. המקור הוא בגמרא במסכת פסחים. הגמרא בפסחים אומרת, תנא, אוכלים ומשקים תחת המיטה, אפילו מחופים בכלי ברזל, רוח רעה שורה עליהם. זאת אומרת, סגר אותם בארגז, כספת, ושם תחת המיטה, יש שם רוח רעה, אסור לאכול את זה אחר כך. אז צריך להיזהר שלא ישים תחת המיטה אוכל. גם בירושלמי, במסכת תרומות, וכן גם בספר חסידים, כך כתבו, ברוך הבא הרב, שלום עליכם, כך כתבו שיזהר מאוד לא להשים אוכל תחת המיטה, ולכן זה הזהירות וזה. הרמב״ם כתב מטעם אחר, שכיוון שמיפול דבר התלכלך, מטעם לכלוך, לא מטעם רוח רע, אבל כל השאר לא הסכימו עם דברי הרמב״ם, וכתבו שהכל מטעם זה, ולכן יזהר לך תחילה, תחת המיטה לא להשים, תחת השולחן, מי שיכול להקפיד, אשרה ואשרה חלקו, קדוש יאמר לו, שמזק